ובכן, אנחנו בפרק ממבב כבר?
כן.
פרק ממבב. במעדורה המצויה זה בעמוד קופפי ב' בעמודה הימנית. כן. אנחנו שוב עסוקים במצב העולם לימות המשיח. זה מאוד שונה ממצב העולם עכשיו, כי העולם עד ימות המשיח הולך ומשתלם, וימות המשיח זה עולם שלם. זה צורה אחרת לגמרי של קיום. ככה, יש צורה, זה דרך אחרת לחיות את העובדה שגמרת את כל העבודה, לעומת זה שיש לך לפניך כל העבודה. כן, נגיד את זה בצורה פשוטה. כן, ואז השאלה היא, למשל, מה מעמדו של היצר הרע? כן, ידוע שבעולם הזה יש יצר הרע. יצר הרע מעמיד אותנו בפני מלחמה, צריך להילחם, צריך לנצח. לפעמים אנחנו לא מנצחים, לפעמים מנצחים. מה קורה באחרית הימים? יש יצר הרע, אין יצר הרע? כתוב, מה? השחטו אותו, אתה אומר. איפה לקחת את זה? איפה זה כתוב? זה כמו ששאלתי. זה כתוב במדרש. אז ילבוא, שוחטים את היצר הרע. יש גם פסוק, בשביל מה להגיע עד המדרש, יש פסוק. ומל השם אלוהיך את לבבך. ברית מילה שנעשית ללב. כלומר, משהו משתנה בלב. השאלה היא, מה המשמעות של השינוי הזה? איך הוא נעשה? יש בזה מחלוקת בין הרמב"ן לבין הרמב"ם. הרמב"ם יש לו הסתכלות, הייתי אומר, אופטימית על האדם, והרמב"ן יש לו הסתכלות פסימית. הרמב"ם אומר שמאחר ותרבה החוכמה בעולם, אז כאשר החוכמה מתרבה, בני אדם לא עושים שטויות. זה קצת דומה במידה מסוימת לצו הקטגורי של אמנואל קאנט. כן? אמנואל קאנט אומר, אדם חכם חייב להיות מוסרי. כי הרי זה לא חכם להיות לא מוסרי, אם כן חייב להיות שתהיה מוסרי. ככה הוא חשב, ולכן אמר אמנואל קאנט אפילו משהו עוד יותר חריף, לא כמו הרמב״ם, כן? הוא אמר, זה לא הכיוון של הרמב״ם, אבל אמנואל קאנט אמר, מספיק שבני אדם יהיו משכילים, לא צריך דת בעצם, זה כבר מבטיח שהם יהיו מוסריים. ומאחר ולמשל הגרמנים הם העם החכם בעולם, וההוכחה שהם העם הכי חכם זה שהם הולידו פילוסוף כמו אמנואל קאנט, ואמנואל קאנט הרי הוא אדם מוסרי, מסקנה, גרמניה תהיה האומה המוסרית ביותר בעולם אם רק נניח לה להשכיל. נכון? כך שאין צורך בסמכות הדתית בשביל לבנות את היסוד המוסרי, מספיק הצו הקטגורי של התבונה. אני חושב שההיסטוריה הלכה בכיוון קצת שונה, נכון? כלומר, אני חושב שלא התברר שהגרמנים הם העם המוסרי ביותר בעולם, לא נראה. כן. אבל בכל זאת, אגב, אפשר לסגור את החלונות עם המזגן עובד, זה כדאי. כן. איפה היינו? עכשיו, הרמב״ם לא הולך עד כדי כך, הוא אומר, לא שבגלל התבונה יהיו מוסריים, אלא משום שידעו את השם. כשכל העולם כולו עסוק בדעת אלוהים בלבד, ממילא אין חשק לעשות חטאים. זה לא שיצר הרע לא קיים, אבל האדם עסוק בדבר יותר עליון. זה השיטה של הרמב״ם. אגב, איך יגיעו למצב כזה שכל העולם יעסוק בדעת השם? מה? איך יגיעו לזה? אומר, רמב"ם פשוט. תהיה הטובה משופעת הרבה בעולם, ומלך המשיח גם ידאג להביא לשלטון התבונה ודעת אלוהים, ואז הוא יעלה, יהיה בסדר. אבל איך תהיה הטובה משופעת הרבה? הרמב"ם אומר, יש שפע גדול, הרבה עושר, איך? פשוט מאוד. היום אנחנו יודעים, כן, בימי הרמב"ם אי אפשר היה לדעת. אבל בימינו אנחנו רואים יש התפתחות טכנולוגית כזאת שמשחררת את האדם מן השעבוד לפרנסה, נכון? יש היום מדינות שבהן יש רק 4 ימי עבודה בשבוע, נכון? ככה זה באנגליה. והיום האדם איננו צריך לעבוד קשה לפרנסתו, הוא צריך רק להקיש כמה הקשות על המחשב, ככה הוא כבר מקפיץ כל הבורסה. זאת אומרת זה, עכשיו, אבל שמה תגיד, בגלל זה אנשים יותר מוסרים? לא. מדוע? כי כיוון שיש יותר פנאי, אז יצר הרע עובד שעות נוספות. זה נכון. אבל אם באמת יכוונו את כל הפנאי לדעת אלוהים, אז יצר הרע יתבטל. ככה זה לפי הרמב"ן. לעומתו הרמב"ן, כן, רבנו משה בן נחמן, אגב אני רוצה להזכיר לך אלי מהאינטרנט, שהמסך שמקבל את השאלות לא עובד. אינני יודע אם קיבלת את ההודעה, אבל כדאי שתעשה בשביל זה משהו. טוב, הרמב"ן אומר שלא, אלא תהיה התערבות, איזה מין נס כזה שהקדוש ברוך הוא יעשה, לשנות את ליבו של האדם. ככה הוא מבין את הפסוק, ומה לשם אלוהיך את לבבך. יהיה איזה שינוי מהותי. מובן? כלומר, כאילו שהאדם לבדו לא מסוגל להתגבר באופן מוחלט על היצר הרע, אלא לא תהיה ברירה, הקדוש ברוך הוא יצטרך לשנות את אופיו של האדם. לא, ניסי, זה בסדר, זה עובד. לא, מאז דברים השתנו. מאז דברים השתנו, רק מה שלא עובד זה זה עכשיו. בסדר, תודה רבה ניסי. טוב. טוב. אז בואו נקרא עכשיו את דברי המהר"ל בפנים, אחרי כל ההקדמה הזאת. כפי שאמרנו, לפני שאיחרת. אז אני חוזר עכשיו ונותן פרס למאחרים, וגורם סבל לאלה שכבר היו ושמעו את הדף. מדובר במהדורה המצויה בעמוד קוף ובית. קוף ובית. פרק מבב. ממה שהתבאר, יש לך לדעת, עניין המשיח והנהגה שתהיה בעולם, שיהיה העולם בשלמות, לא כמו שהיה העולם הזה, רק הוויה אחרת. הוא בפרק השואל. עכשיו הוא מביא לנו מקור. זה פסוק בקהלת. וזכור בוראיך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה. המשך הפסוק זה, ויבואו ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ. אז אומרת הגמרא, אלו ימי הרעה, אלו ימי הזקנה. והגיעו שנים אשר תאמר אין לי חפץ בהם, אלו ימי המשיח, שאין בהם לא זכות ולא חובה. עד כאן. כלומר, כדאי לעשות תשובה לפני שמגיע ימות המשיח, לפני שמגיע המשיח, כי אחר כך כבר אין לך מה לעבוד. ופירוש עניין זה, שהדבר אשר הוא בפועל אינו יוצא עוד לפועל, אחר שכבר הוא בפועל. ולכך, העולם הזה אשר אנחנו בו, אשר אינו בשלמות, וכיוון שאינו בשלמות אפשר בו החטא, שישנה האדם דרכו לחטא, אבל ימי המשיח, כבר העולם בפועל השלמות. לכך לא יהיה קניין זכות, הוא היציאה אל הפועל, ולא חטא, לשנות האדם את מעשיו ממה שנברא עליו האדם, כיוון שכבר הוא בשלמות הגמור, אין כאן שינוי. רק יהיה הכל כאשר הוא, כי הכל יהיה בפועל. כן. ויראה. טוב, זה דברים פשוטים, כן? שאין לומר שלא יהיו ישראל קונים עוד שלמות ומעלה לימות המשיח, רק שלא יוכל הרשע לשנות מעשיו שיהיה צדיק. ודבר זה נקרא יציאה לפועל אחר שהיה רשע, כבר שיהיה מעטה צדיק. שימו לב מה המהר"ל כאן אומר. המהר"ל דואג, הרי המהר"ל יודע שהוא צדיק. אז מה? אני צדיק, יגיעו ימות המשיח, אני לא אוכל להיות עוד יותר צדיק, לא אוכל לקנות עוד מעלה. לכן אומר המהר"ל, ודאי שזאת לא הכוונה. מה? יגידו לי לא להתקדם יותר? אלא הכוונה שהרשע לא יוכל להיות צדיק. זה לא שהוא לא יעשה תשובה, אבל זה לא יקנה לו מעלה. למה? יגידו לו, מה זה חוכמה שאתה חוזר בתשובה כשהמשיח פה? כולם רואים. אז זה ברור, יש חי, כדאי לך גם להיות צדיק, אבל זה לא קניין מעלה. מובן?
המשפט לא מובן, שירשה כבר שייתה, שיהיה מעתה צדיק.
אני חוזר פה למשפט. ודבר זה נקרא יציאה לפועל, אחר שהיה רשע, כבר, שיהיה מעתה צדיק.
זאת אומרת שיהיה, הוא לא יהיה צדיק.
לא, הוא לא יהיה.
אבל הוא לא צריך, כי אמרת שהוא מעלת לבבך.
כן, אבל, זה, אבל אין לו מעלה בזה. מעלת לבבו, אבל אין לו מעלה בזה.
הוא גם
נהנה. הוא נהנה קצת, אבל אין לו מעלה. אין לו קניין מעלה. האם, אני מבין מתוך המבט שלך שאתה לא מבין את פירוש המילה מעלה. אין לו קניין מעלה. האם ידוע לך המשמעות של המילה מעלה? לא. אז למה לא שאלת? נתת לי להגיד, לא. אני אמרתי 4 פעמים את המילה מעלה, מתוך תקווה שתגיד, אבל מה זה? כי אני לא אמור לדעת איזה מילה לא ברורה לך. בסדר? אז כשיש מילה לא ברורה, שואלים. בסדר? מעלה, הכוונה, תכונה שמגיע לי על זה שבח שקניתי את זה. שמגיע לי יישר כוח. למשל, אדם הצליח לפתור תרגיל במתמטיקה. הוא התאמץ. מגיע לו יישר כוח. נכון? זה נקרא מעלה. אדם קנה מידה טובה בנפש, השתדל, מגיע לו שבח על זה, זה נקרא מעלה. ההפך, פחיתות. לעומת זה, אם אדם יש לו עיניים כחולות, זה לא תלוי בו, נכון? זה נתון, על זה לא נקרא מעלה. למרות שיכול להיות שהוא נהנה מזה, כי הוא אוהב את הצבע הכחול. אבל זה לא מעלה, מובן? אז גם כן, הרשע, לימות המשיח, יהיה צדיק, אבל אין לו מעלה בכך. מובן? בלשון של מי זה השפה של רבותינו בימי הביניים. כן. בסדר? עד כאן ברור? כן. לא. הנתונים הראשונים אינה מעלה. השימוש בהם זה מעלה. כשאדם מוציא אל הפועל את הפוטנציאל שלו, זו מעלה. בסדר? כשהוא מוציא באופן רצוני, זאת אומרת שיהיה לו אפשרות, כן ולא. וכיוון שהוא בחר והכן, אז יש לו מעלה. אגב, נכון שאני לא אמור לדעת איזה מילים אתה לא מבין, אבל בכל זאת יש לי אינטואיציה. אבל נא לחסוך ממני את זה. משהו לא ברור, שואלים. נכון, נכון. ודאי שהרשע לא ימשיך להיות רשע. עם אותה משהו, מה? כל העולם כולו צדיק, אתה נשאר רשע, זה אתה באופסייד. אין לו זכות, זה בדיוק העניין. זה מה שאומר הכתוב. מה, אביכי יעלה בדעתך שאנחנו נאפשר לרשעים להמשיך להיות רשעים? אין שלא. ולכך הכתוב מזהיר את האדם שיהיה צדיק קודם שיתגלה המשיח. למשל, יש אדם שאני יודע, הוא אוהב לדבר לשון הרע. אבל הוא בחברה של כאלה צדיקים שברגע שהם שומעים רבע של לשון הרע, הם סותמים את האוזניים. אתה לא מקשיב. אתה יודע לך אדם שמאוד אוהב לדבר לשון הרע. עיתונאי. אבל אף אחד לא מוכן לשמוע. אז הוא יהיה מוכרח להפסיק. בסדר? תגידו לו, אתה ממשיך, אתה לא מקבל אוכל. בסדר, אז לא. אז הוא לא ידבר. אז דפקטו הוא יתנהג כמו הצדיקים.
זאת אומרת, הכלל יתחיל את הפרטים.
אני לא אמרתי את המילים האלה. אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי, דה פקטו, הרשעים יתנהגו כצדיקים. אבל המעלה שיש בנפש, הקניין המיוחד שיש בנפש, בזה שאדם הוא צדיק, זה כבר לא יהיה. בסדר? כך לפחות מפרש המהר"ל. בסדר? יש פירושים נוספים, אבל זה הפירוש של המהר"ל. בסדר? ולכך הכתוב מזהיר האדם שיהיה צדיק קודם שיתגלה המשיח. שאז בוודאי אפשר שהחוטא יחזור בתשובה. זה מה שאמרנו, החוטא יחזור בתשובה. אבל אם אותו המשיח לא יוכל לעשות תשובה, כי אין שם שינוי שישנה עצמו מרע לטוב, שיהיה רשע צדיק או מטוב לרע. אבל אם כבר הוא צדיק, בוודאי אפשר שיקנה שלמות ומעלה יותר. כלומר, המהר"ל איננו מצייר לעצמו עולם שבו אין שום אפשרות של התקדמות. עד רבה. הייתי אומר ככה, עד ימות המשיח, אנחנו עדיין בפרה-היסטוריה. מימות המשיח ואילך מתחילה ההיסטוריה הנורמלית. כי בינתיים זה לא היסטוריה נורמלית. זה נורמלי שיש מלחמות, שיש מחלות, שיש עניים. כל הדברים האלה זה משהו נורא. זה לא האנושות האמיתית, כי הרי האדם נברא בצלם אלוהים. איזה צלם אלוהים זה? תראה איזה סבל יש בעולם. ברור שכאשר אנחנו נגמור עם כל העבודה הזאת, לא יהיו יותר רב, מלחמות, עוני וכו', אז תתחיל ההיסטוריה האנושית האמיתית, שבה אנחנו עסוקים בקניית מעלה של דעת אלוהים. כן, בבקשה. ההיסטוריה זה הזמן שבו האדם פועל. כן. אתה צודק. גם התקופה שאנחנו חיים היא היסטוריה, במובן מה. אבל היא לא היסטוריה שיש להתגאות בה. זאת היסטוריה נוראה. נוראה. היינו מעדיפים שהיסטוריה כזאת לא תהיה. ברור? זה היסטוריה נוראה. בסדר, רק רציתי להדגיש. כן? לפעמים יש ביטויים שהם באים לשם תפארת המליצה. אבל אם כבר הוא צדיק, בוודאי אפשר שיקנה שלמות ומעלה יותר, והדעת נותן כך. כי אין ימי המשיח שיהיה העולם שכלי לגמרי ויהיו כמו מלאכים נבדלים, שהרי יהיו אוכלים ושותים. ואינו עולם המשיח כמו עולם הבא. הנה, יש עוד הוכחה למערה לדבר הזה, שהרי ימות המשיח סך הכל זה מאורע שמתרחש בהיסטוריה הפיזית. זה לא משהו מיסטי. ימות המשיח זה לא רוחני. אם היינו מדברים על עולם הבא, נשמה מזוכחת, ללא שליטה של הגוף, זה משהו אחר. אז ייתכן ששם באמת תגיד, אולי, שהעלייה נפסקת. אבל פה מדובר עדיין בארציות ימות המשיח. איפה זה? זה בעולם הזה? כיוון שזה בעולם הזה, ברור שיש עדיין מה להתקדם. כך הוא מסביר המערב. רק שלא יהיה דבר זה, שיהיה אדם משנה מעשיו מן הרע אל הטוב, מן הטוב אל הרע. כי בוודאי, אם הוא רשע כל ימיו, אם יראה במות המשיח הטוב שיעשה השם יתברך לישראל, בוודאי יחזור בתשובה לקבל הטוב. כן, הרי ברור, אמר, לא חושב שהרשע ימשיך לעבור על לא תרצח. ודבר זה אין נקרא תשובה כלל. זה שאדם עושה תשובה בגלל הלחץ החברתי, זה עוד לא תשובה. לכך אמר הכתוב שיעשה תשובה קודם זמן המשיח, שזה נקרא בוודאי תשובה שלמה. אבל התשובה שהיא כאשר יתגלה המשיח, אין זה תשובה, אבל מי שהיה כבר צדיק כל ימיו, לא התחיל בתשובה בשביל הטוב שהשם יתברך עושה לצדיקים, רק כבר היה לפני ביאת המשיח צדיק, בוודאי יקנה יותר מעלה אף בזמן המשיח. יש שני סוגי צדיקים, צדיקים עומדים וצדיקים מתקדמים. אתה אומר, מה זה הצדיקים העומדים? זה הרשעים שעשו תשובה בימות המשיח. מה זה צדיקים מתקדמים? זה אלה שכבר התחילו לפני כן. הם יכולים אז להמשיך לקנות מעלה. מה שאין כן צדיק שעומד, שלא יכול לקנות עוד מעלה. אכן, זה מה שאמר. עכשיו, המערל כאן יפי דוגמה מעניינת. יש לפרש כי זה עניין מצוות עירוב תפשידים. מה הקשר? עירוב תפשילים לסיפור. קודם כל, מה זה עירוב תפשילים? אז נזכיר כמה הלכות פשוטות. בשבת אסור לבשל. ביום טוב מותר לבשל, אבל בשביל יום טוב, לא בשביל שבת. עכשיו נגיד שיום טוב חל ביום שישי. אז מותר לי ביום שישי לבשל בשביל יום שישי. אבל מה עם השבת שתבוא מיד אחר כך, במוצאי היום טוב? איך אני אבשל בשביל השבת? בעיה, לא?
זה מקודש לקודש.
אז אני צריך, כן, אבל זה אסור. אסור לבשל מיום טוב לשבת. למה? כי שבת יש לו קדושה יותר גדולה מקדושת יום טוב. שלא לדבר על זה גם שיום טוב, הרי כל היתר לבשל זה בשביל עונג יום טוב. זה שאני מבשל בשביל השבת זה לא מענג את היום טוב. לכן זה אסור. אז מה אני צריך לעשות? לבשל בשביל השבת כבר ביום חמישי. יום חמישי זה יום חול. ביום חול אתה יכול לבשל אפילו לעוד שבועיים, אין בעיה. יש רק בעיה אחת, שהמאכל לא יהיה טעים כל כך בשבת. הוא עלול גם להתקלקל. אז מה אמרו חכמים? עושים עירוב תפשילים. מה זה עירוב תפשילים? מתחילים לבשל ביום חמישי. למשל, לוקחים ביצה אחת ודג, או ביצה ולחם, אופים ומבשלים, כמות קטנה. וזה אומרים, זה לא בשביל היום, גם לא בשביל יום טוב, זה בשביל שבת. ברגע, זה נקרא עירוב תבשילים. מכאן ואילך, מותר לי לבשל ביום שישי בשביל השבת, כי זה נחשב כהמשך של מה שהתחלתי ביום חמישי. בסדר? זאת ההלכה של עירוב תבשילים. עד כאן ברור? אין שאלות על זה? טוב. עכשיו, המהר"ל יגיד שזה בדיוק אותו דבר. יום חול זה התקופה של לפני ימות המשיח. זה תקופת ההיסטוריה. יום טוב זה ימות המשיח. שבת זה עולם הבא. בסדר? יש לנו שלוש מדרגות. חול, יום טוב, שבת. אז כלומר, הזמן הזה, ימות המשיח, עולם הבא. אז זאת אומרת, אם התחלת לבשל ביום חמישי, זאת אומרת, התחלת להיות צדיק עוד לפני ביאת המשיח, והקבל. אז אתה יכול להמשיך לקנות מעלה, לקראת עולם הבא. אבל אם לא עשית עירוב תבשילים, זאת אומרת, לא היית צדיק לפני שהגיע המשיח, אז חיכית עד יום טוב כדי לבשל. זה נקרא ש... כן? ואז אתה לא יכול לקנות מעלה יתרה לכבוד יום השבת, היינו עולם הבא שיבוא אחר כך. בסדר? עד כאן ברור ההקבלה? זה מה שמסביר כאן המהר"ל. ויש לפרש, כי זה עניין מצוות עירוב תבשילים. שיום טוב הסמוך לשבת מניח עירוב תבשילים מבעוד יום, קודם יום טוב. ואז אף ביום טוב יוכל לתקן מאכלו לשבת. כי מה שצריך לתקן סעודות שבת, קודם שבת, רמז הוא שהשבת מעניין עולם הבא. ומי שתארך בערב שבת, יאכל בשבת, ומי שלא תארך בערב שבת, מה יאכל? ויום טוב הסמוך לשבת הם ימים טובים שיש לאדם כמו ימי המשיח וכל ימים טובים שיש לאדם. ואז לא יבשל בתחילה בהן לשבת, שאין יום טוב מכין לשבת, שהיא מתקן בו בימות המשיח שהם ימים טובים או שאר ימים טובים שיש לאדם, לא יכול לתקן מה שיאכל בעולם, לעולם הבא, שזה אינו, שאם מקיים מצוות ומעשים בשביל שיש לו הרבה טובות והוא מקיים מצוות, אין זה כלום. כלומר, הוא מקיים מצווה כי הוא רואה שזה כדאי. לכך אין מבשלים מתחילה, כלומר לך תחילה, מיום טוב לשבת. וכמו שאמר הכתוב על איוב, שהיה ירא אלוהים, אמר השטן, החינם ירא איוב אלוהים, אלו אתה סחת בעדו ובעד ביתו ובעד כל אשר לו מסביב מעשי אדם ברחת ומקנה ופרץ בארץ, ואולם שלחנה ידיך, וגומר. מה זה וגומר? הוא שלח ידיך, ופגע בכל אשר לו, אם לא על פניך יברכת. כלומר, צריך לבחון את הצדקות של איוב, כשדווקא רע לו, לא כשטוב לו. זה שאדם הוא צדיק כשטוב לו, זה לא כל כך חוכמה. ולפיכך האדם, אם הוא צדיק מפני הטוב, אין זה דבר. ולכך הם מתקנים יום טוב לסעודת שבת, רק אם התחיל לבשל לפני יום טוב, הוא מבשל אף ביום טוב, שזה מוכח שלא בשביל יום טוב הוא מבשל לשבת, עד שלא יהיה רשאי לבשל מתחילה לשבת, שהרי התחיל כבר לפני יום טוב. בסדר? זה משל. כלומר, המהר"ל לוקח הלכה שהיא בתחום אחר לגמרי, ורואה הקבלה בין הרעיון של עירוב תבשילים לבין הרעיון שצריך לחזור בתשובה לפני ימות המשיח. עד כאן ברור? לא, זה הקבלה. פשוט מראה. מה? המצווה של עירוב תבשילים יש לה מטרה אחרת בכלל לגמרי. היא באה לאפשר לך לבשל לשבת ביום טוב. זה המטרה. יש גרעין מקביל, כלומר, לא שהאחד הוא סיבה לשני, זה שניהם מאותו שורש בה. כלומר, מאותו שורש, אותו רעיון, כן, אותה סיבה מולידה שתי מסובבים. זאת אומרת, מהסיבה הראשונה שהיא הרעיון שצריך תמיד להכין לקודש עוד לפני שמרגישים את טעמו של הקודש, מזה משתלשלת ההלכה של עירוב תבשילים, ומזה משתלשל גם הרעיון שצריך לעשות בתשובה לפני ימות המשיח. בסדר? כלומר, זה שני רעיונות שלשניהם יש אותו מקור. בסדר?
זה לא נשמע הגיוני, שאתה אומר
שכשלבן
אדם טוב, אז
הוא
חוזר בתשובה.
כי
הבן אדם, הרבה אנשים חוזרים בתשובה,
כשיש
להם קורא
למסון, שהחיים מטלטלים אותם. זה נכון, זה נכון. מה שכאן המהר"ל אומר, שכשאדם טוב לו, עושה תשובה, הכוונה, כשהוא רואה שזה טוב, לעשות תשובה. יש לה כוונה. בסדר? והעניין זה נראה לפרש מה שאמרו פרק אמר להם הממונה, כן, במסכת יומה. אמר רב, ויתימה רב עשה, קיים אברהם אפילו עירוב תבשילים, שנאמר בתורותיי. כן, כתוב הרי, יען, לא צריך, עקב, אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי, מצוותיי, חוקותיי, ותורותיי. אז מה זה? תורותיי ששמר אברהם. היה צריך להגיד תורתי, נכון? הקדוש ברוך הוא צריך להגיד שאברהם שמר תורתי. מה זה תורותיי? משמע שיש שתי תורות. שתי תורות. מה עם שתי התורות? אחד דברי תורה ואחד דברי סופרים. מה שנקרא מן התורה ומן דרבנן. כמו שהוא קיים גם תקנות חכמים. הרי עירוב תפשילין זה לא מן התורה. נכון? עירוב תפשילין זה מצווה של חכמים. שחכמים תקנו, נכון? מצווה דרבנן. לכן אומר כאן, מה שכתוב בתורותיי, אחד דברי תורה ואחד דברי סופרים, ולמה אמרו דווקא מצווה זאת? הרי יש עוד מצווה דרבנן, נכון? למשל נר חנוכה, זה מצווה דרבנן. קריאת המגילה, מצווה דרבנן. נטילת ידיים, מצווה דרבנן. נכון? הלל, זה מצווה דרבנן. אז למה חז"ל אמרו דווקא, כשהם רצו לתת דוגמה לנאמנות של אברהם למצוות דרבנן, הביאו דווקא עירוב תבשילים. מאיפה הם לקחו את זה? אבל מפני שבא לומר כי אברהם קיים כל התורה כולה, ויש לחשוב מה בכך שקיים כל התורה כולה, הרי כל ימיו של אברהם היה בטובה. יכולת להגיד אברהם היה טוב לו, וכמו שאמר כתוב, השם ברך את אברהם בכל, ולא היה לו צער כמו שהיה ליעקב וליצחק, שיצחק היה בעל ייסורים כל ימיו, ויעקב אמר אל שדי, שאמר לעולמו די, יאמר לצרתי די, שמעולם לא נח ולא שלב, ולא כן היה באברהם שמת בשיבה טובה, וכמו שירחנו בחיבור גבורות השם. אז היה אפשר לחשוב שאברהם באופן כללי, לא אמרתי שלא היו לו קצת ניסיונות פה ושם, אבל סך הכל החיים של אברהם זה בסוטול, לעומת יצחק ויעקב שכל ימיהם היה להם צרות. אז יכולת להגיד, נו, קיים אברהם את כל התורה כולה, זה בגלל שהיה טוב לו, הוא ראה שהשם עוזר לו מהכל. לכן אומר, לא, קיים גם עירובי תפשילין. זה לפי אותו עיקרון שאמרנו. ולפיכך אמר שקיים עירובי תפשילין, דכל קיום המצוות היה על דרך זה, שקודם זה כבר נתנסה, כן, הרי היה לו, זה התחיל. אברהם בתחילת דרכו היה רע לו. היה לו ניסיון קשה, בין כבשן האש וכו'. ואם כן, התחיל קודם יום טוב לתקן לשבת. נתנסה, שהושלח לכבשן האש וכמה ניסיונות. ואז היה קונה שלמות ומעלה, אף בימים טובים שהיה לו הטוב בעולם הזה. כלומר, כשאברהם המשיך לקיים את כל התורה כולה, כשהיה לו טוב, כשהיה, לא, בבב, כן? היה טוב לו, זה היה המשך של התקופה שבה הוא קיים את כל התורה, כשהיה רע לו. זה העיקרון של עירובי תפשילים. זה מובן? מה לא מובן?
מה ההבדל? גם יצחק ויעקב קיימו את כל התורה?
כן.
אז מה ההבדל? אז היה רע להם והם קיימו?
מי שמקיים כל התורה כשרע לו, כל הכבוד. אברהם שמקיים את התורה כשטוב לו, הוא אומר, תגיד מה החוכמה. אין פה מעלה. יכולת להגיד. כמו שהרשע לימות המשיח מקיים את המצוות. אבל אין פה מעלה.
אבל זה לא היה לימות המשיח, זה
שניהם. היה ימים טובים. ימיהם היו בטובה. ולאברהם. לא הבנתי את הבעיה שלך.
לימות המשיח אני מבין, כי הרשע הוא יראה...
אז גם אברהם היה טוב לו. הוא ראה שלכאורה כל פעם מקיים מצוות, טוב לו. יש לו הרבה צון, הרבה בקר, הרבה זהב, הרבה כסף, הרבה... עבדים ושפחות. אז מה, אם הוא לא יקיים מצוות? הייתי פשוט לא לקיים.
אבל יצחק ויעקב, אז עוד יותר.
לא.
הגלם עוד יותר. לא. שם לא היה התגלות המשיח, והיה רע להם, והם קיימו.
לא, לכן זה בסדר. זה שהם קיימו כל התורה כולה, כל הכבוד להם. אנחנו דנים, האם מגיע כל הכבוד לאברהם? זאת השאלה. נכון? והתשובה היא, שהיה לכאורה מקום לשאלה. אולי לאברהם לא מגיע שיגידו לו כל הכבוד. כי הרי היה טוב לו, אומרים לא, הוא קיים עירובי תפשילין. זאת אומרת, הוא התחיל לקיים כל התורה גם כשהיה רע לו בהתחלה. ולכן זה כמו עירובי תפשילין שהוא ממשיך, נכון? זה בדיוק מה שאומר המערב. כן? טוב.
מה?
אתה רוצה לתת פירוש נוסף לעירובי תפשילין של אברהם? יש עוד פירושים, אני בכוונה לא מביא אותם, כי אני רוצה להבין את המערל. יש עוד פירושים מה המשמעות של הביטוי שהוא קיים עירובי תפשילין. בסדר? אבל פה אנחנו מבינים את האגדה הזאת ביחס לרעיון שהמערל רוצה להסביר. כן? הוא מתכוון להסביר איזשהו רעיון. בסדר? וכראי גוונה, כלומר באותו כיוון, אמרו בפרק ב' יבמוד, דף כ"ד עמוד ב', תנו רבנן. שנו רבותינו, אין מקבלים גרים לימות המשיח. למה? על פי העיקרון של המערב, זה מובן. מה, זה חוכמה, אתה בא עכשיו להתגייר, עכשיו זה כדאי להתגייר. עד עכשיו מי שהתגייר סבל. אבל עכשיו אתה בא להתגייר כשזה טוב להיות יהודי, לא רוצים אותך. זה לא, כלומר, זה לא נשמע אמין. כן? ודאי שירוויחו, אבל יותר טוב להיות יהודי מאשר גוי בימות המשיח. ודאי, אז רואים את המעלה העצומה שיש להם ישראל, שהשכינה שורה בישראל. אז מי לא ירצה לחיות בטובה הגדולה הזאת שיש לאומה ישראל? אומר, רגע, מי שסבל כל ההיסטוריה כדי לשמור על הזהות הישראלית גם בשעה שזה לא היה כדאי, הוא זוכה לכל הטובה הזאת. מי שלא, אז לא. זה המשמעות, כן? אין מקבלים גרים לימות המשיח. כי יוצא בו, לא קיבלו גרים, לא בימי דוד ולא בימי שלמה. גם כן, מאותה סיבה. בימי דוד ושלמה, שאז הייתה המעצמה הגדולה במזרח התיכון, הייתה הממלכה של דוד ושלמה. אז אמרו, לא רוצים לקבל גרים. למה? כי אנחנו חושדים שזה בא מתוך אינטרס זול ולא מתוך אידיאל. מובן?
גם היום.
נכון, היום שזה הפך להיות כדאי להיות יהודי, אז מעיקר הדין היינו צריכים לא לקבל גרים. כלומר, זה שאנחנו ממשיכים לקבל גרים היום, הדבר הזה הוא מאוד לא פשוט מבחינת ההלכה. אתה צודק? אבל
היום טוב להיות יהודי,
בגלל שאתה מקבל אזרחות, ואתה חי עכשיו בחברה משגשגת. סל קליטה וכדומה, נכון? הפעם להיות יהודי זה היה משהו נורא. כן? היו זורקים, לא היית מקבל עבודה, נהיית רובוטה, והיית בסכנה של רדיפה על ידי הקג"ב, וגם הקוזקים היו מתנפלים עליך ועל אשתך ועל הילדים ועל התרנגולות, אז ודאי שזה לא היה כדאי להיות יהודי. בסדר? אז מי שהמתגייר היה כמעט מטורף. כן? הרי יש הלכה, כשמישהו רוצה להתגייר, צריך קודם כל לייאש אותו. יש הלכה כזאת. כן? מי שרוצה להתגייר, מייאשים אותו. הוא לא כדאי לך. עכשיו, מה לא כדאי לך? יש, זה קשה להיות יהודי. למה זה קשה? אז אומרים שני טיעונים. הטיעון השני שאומרים לו, כי המצוות זה קשה לקיים. אומרים, שמה, מה זה שבת? מה זה קשרות? מה אתה צריך את כל הבלגן הזה? אתה יודע, בעיות זה. אומרים, לא כדאי לך. זה הטענה השנייה שאומרים לו. מה חסר? הטענה הראשונה, נכון? אם אני אמרתי את קודם כל את השנייה, משמע שהראשונה עוד לא אמרתי, נכון? אז הטענה הראשונה היא שעם ישראל הוא עם סובל, רודפים אותו, יש לו מלחמות, יש לו רדיפות, הוא בזוי, אתה רוצה את זה? אם הוא אומר שהוא רוצה, אז מדברים איתו על המצוות, אם הוא אומר שגם את זה הוא רוצה, אז מגיירים אותו. כן? מה אתה אומר? כן, אתה, הצבעת לו.
אה? הייתה לי שאלה, אם המתייעדים במגילה,
כן,
מגיירים?
זו, מה זה המתייהדים במגילה? זה גם כן, זה משהו שבא בגלל האינטרס. הרי כתוב, כי רבים מעמי הארץ מתייהדים, כי נפל פחד מרדכי עליהם. אז באמת, בגמרא כתוב שכל המתייהדים האלה אחר כך חזרו לסורם. לא נשארו באומה. כן, מה אתה אומר? כן, קודם כל רוצים להתלוות לעם ישראל. אחר כך יש תורה. כן? זה לא מתחיל מהתורה. זה מתחיל מההזדהות הלאומית. עם הגורל ההיסטורי של היהודים. אז קודם כל, הסתם, להתגייר צריך אם כן להגיע בזמן שעם ישראל סובל. מה, אתה באמת בטוח שאתה רוצה לעזוב את התירה הטובה שלך ולהיכנס לגטו? כן? כן, אני רוצה. טוב, אתה רוצה, בבקשה. אז זה באמת סימן שהאיש הזה הוא או מטורף או אידיאליסט. אבל בזמן מות המשיח או בימי דוד ושלמה, שזה טוב להיות יהודי, זה כדאי להיות יהודי, אז באמת לא מגיירים. אז גם בימינו יש סיבות טובות להפסיק את כל העניין של הגיור. מכל מיני שיקולים לא הפסקנו. מכל מיני שיקולים. כן, מה אתה אומר?
אפשר לשאול שאלה שקשורה לגיור עצמו?
אתה רוצה לשאול שאלה שקשורה לגיור? אולי, בוא ננסה, נו.
אומרים שכשאדם, אומרים שכאילו יהודי יש לו נפש יתרה ויש לו, יהודי יש לו...
יש של היהודי נשמה של יהודי, הלאה.
כן, אז השאלה היא מה, אם גוי פתאום, זה שהוא רוצה פתאום להיות יהודי, רוצה לחזור בתשובה, פתאום מה, משתנה לו הנשמה?
כן,
מה קורה?
אתה שואל, האדם שנהיה יהודי, האם הוא מקבל נשמה אחרת? התשובה היא שכן. יש באפסנאות של בית הדין, יש נשמות בסטנדבי, נשמות מיוחדות שהיו בהר סיני. כתוב נשמותיהם של גרים עתידים להתגייר היו בהר סיני. אז מה עושים? אומרים לבן אדם, תכנס למקווה. אחרי כשתצא מהמקווה, אנחנו נוציא לך מן ההברגה את הנשמה הקודמת, נכניס לך נשמה חדשה. מה? אה? לא, זה פשוט, הוא מקבל נשמה חדשה, כי פשוטו. כן, מתי?
זה לא מחלוקת?
מה זה לא מחלוקת?
בין
הרמב"ם לריאל? למה? נאמר ככה, לפי הרבי יהודה הלוי, מה שמבדיל בין יהודי לגוי זה הנשמה הפרטית שלו אפילו, מה שאין כן לפי הרמב״ם זה שייכותו הלאומית, לאיזה אומה הוא שייך. אבל זה כמעט אותו הדבר. בסדר? כן, מה אתה אומר?
למה יש מקום להפסיק את הגיור?
בגלל שיש הלכה שלא מקבלים גרים כשיד ישראל תקיפה. זאת אומרת, כשזה כדאי להיות יהודי. בסדר? כן? יש בכל זאת צרות, אבל תראה כמה אנשים מתים להיות יהודים. אפילו מזייפים לך תעודות, כדי לא לעבור את הגיור אפילו. רוצים ישירות להיות יהודים, נכון? אז זה סימן שזה היום כדאי, נכון? אז לפי ההלכה המקורית, היינו צריכים לאסור את הגיור. אני רוצה אולי אבל קצת להרחיב יותר.
הם רוצים להיות יהודים, הם רוצים להיות ישראלים.
הם רוצים להיות ישראלים. זה נכון, זה בדיוק מה שאני אמרתי.
אז לא בגלל הזהות היהודית.
זה נקרא זהות יהודית, הרי ישראלי הוא יהודי. זה המדינה היהודית. כן? עכשיו, מה שאני רוצה לומר זה שצריך קצת להעמיק בזה יותר. מה ההבדל בעצם בין יהודי לבין גוי צדיק? הרי אפשר להיות צדיק ולהישאר גוי, נכון? אדם יכול להיות נורווגי צדיק, סנגלי צדיק, ויש אומרים אפילו בלגי צדיק. וזאת אומרת שהוא ברגע שהוא מקיים שבע מצוות בני נוח, דבק בשם, ירא אלוהים וכו', מה אמר? הוא יכול אפילו להיות קדוש, אבל יש הבדל. יש הבדל בין קדושה כפרט, או אדם שהקדושה שלו היא קדושת האומה, קדושה כללית. אדם ששייך לעם ישראל, אז הוא שייך לקדושה הכללית, שזו מדרגה הרבה יותר גדולה, מאשר הקדושה הפרטית של האדם הגוי הרגיל. לכן מישהו אומר, תראו, אני מאוד רוצה קדושה כללית. אתה יכול להגיד לו לא? יאללה, תתגייר. אבל בימות המשיח, אבל יש בכל זאת בעיה, כי יש טראומה. כי אתה דורש מן האדם לעבור מאומתו לאומה אחרת. זה תמיד טראומטי. אבל אתה אומר, כדאי להעביר אותו את הטראומה הזאת, כדי שיזכה לקדושה הכללית. אבל בימות המשיח, זה דבר שהמהר"ל לא אומר כאן, אבל הנביאים אומרים אותו, יש קדושה כללית גם אצל הגויים. איך כתוב? ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. אז לעתיד לבוא, אתה רוצה קדושה כללית? אתה יכול בתוך אומתך לעשות את זה. למה שנגייר אותך? למה שנגרום לך את הטראומה הזאת? אגב, אני כבר יצא לי לראות אנשים מהסוג הזה. אני זוכר פעם אחת היה איזה זוג שהגיע איש ואישה הגיעו מטקסס למכון מאיר. דיברו באנגלית ובמבטא טקסני כבד. זה מאוד קשה להבין מבטא טקסני.
דרומי?
מה?
מבטא דרומי כבד.
כן, נער. difficult to understand. אז הם דיברו שם בפני המחלקה האנגלית, אמרו לי אפילו בני המחלקה האנגלית שהיה קשה להם להבין. אבל בכל מקרה, הם דיברו, הסבירו שהם גויים היו. אמרו, אנחנו מאוד מתלהבים, זה ממש מרגש אותנו, פעם ראשונה בחיים שלנו שאנחנו בישיבה, ורצינו לבקש מכם שני דברים. בבקשה, תקיימו מצוות ותשמרו על ארץ ישראל. זה מאוד חשוב לנו. דיברו בהרבה התלהבות על עם ישראל, דיברו נגד הנצרות, נגד העבודה זרה וכו'. אז התלמידים שאלו אותם, למה אתם לא מתגיירים? הם אמרו, אם אנחנו נתגייר, יהיה לנו טוב באופן אישי, אבל אנחנו נפסיד את התפקיד המשיחי שלנו כלפי האנושות. המסיאניק וור. זאת אומרת, הם ראו את עצמם כאנשים שתפקידם להפוך את אמריקה לגוי קדוש. אגב, אותו דבר יש בקאט המקויה. קאט המקויה הם אנשים ש... אין להם שום כוונה להתגייר, למרות דבקותם הרבה בעם ישראל. הם רוצים עד רבה לקבל מעם ישראל הדרכה, כדי להפוך את יפן למקום, לאומה של קודש. כלומר, כבר אנחנו רואים שניצנים ראשונים של הרעיון הזה, של הנביאים, מתחילים להופיע בימינו. כן.
מה המקום הרעיון הזה? איפה זה רשום?
איפה זה רשום? אני לא יודע, אבל כתוב, זה בזכריה, אני אמרתי. הבאתי את הפסוק.
בזכריה?
כן, אני הבאתי את הפסוק, אם לא הקשבת. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם. זאת אומרת, שאומות שלמות מצטרפות.
ביום ההוא.
נכון. כן, בבקשה. אז זה מתחיל. היום ההוא זה מגיע באיזשהו שלב. כן, מה אתה אומר?
שאלה לגבי זה
נכון, זה הדרגתי, זה לא בבת אחת. יש גם גויים שיהיו נגדם.
וגם כתוב שאין
זה
יכול
להיות
טוב,
מעט ברוכה, שמי
שלא יכול
בכלל לסוכות לו. כן, ברור, זה יעשה ברור. לא כל האנושות אוטומטית תזדהה איתנו. גם היום אנחנו רואים, כן? אנחנו הרי התחלנו תהליכי גאולה מאוד משמעותיים. יש אומות שבעדנו, יש אומות שנגדנו. למשל, יש אומה שבאופן עקבי היא בעדנו, מיקרונזיה. כן? תמיד בהצבעות באום, כשכולם מגנים את ישראל, מיקרונזיה בעדנו. לא יודע למה, אבל ככה זה.
כמה תושבים יש?
כמה תושבים יש במיקרונזיה? בטח מיליארד, לא? לא יודע. מה? לא יודע, סתם. כן, אתה...
אמרנו שההבדל בין הגוי ליהודי, שהגוי
יש...
קדושת
הפרט,
קדושת
הכלל, כן.
במה זה מתבטא,
הקדושה
של הכלל?
במה ביטוי הקדושה של הכלל? פשוט מאוד. כשגוי רוצה להיות קדוש, באיזשהו מקום הוא צריך לחיות בניגוד לחברה שלו. בעוד שבעם ישראל אתה רוצה להיות קדוש, אתה צריך להיות דבק בכלל. ככל שאתה יותר נאמן לכלל ישראל, יש לך יותר קדושה. ועד רבה, מי שמתנתק מן הכלל, אז הוא מאבד את חלקו לעולם הבא בישראל, נכון?
כן.
אז זה ההבדל. כן, בבקשה.
גם אצל הגויים יכול להיות מצב של קהילות שלמות.
של אומה שלמה שהיא קודש? זה עוד לא קרה.
קהילות, גם אצלנו לא כל האומה.
אצלנו כל האומה היא קודש. כלל ישראל זה קדוש. ולכן מי שרוצה להבדיל בין יהודי ליהודי, הוא מאבד את הקודש. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא אלוהי הדתיים. הקדוש ברוך הוא אלוהי ישראל. כן? מובן מה שאני אומר? הייתי אומר אפילו יותר מזה. הקדוש ברוך הוא אלוהי מדינת ישראל. זה... צריך להסביר את זה עד הסוף. אלוהי צהל. אלוהי הכנסת. ברור? מה שאין כן אצל האומות, אדם רוצה קדושה, הוא לא יכול להידבק בפרלמנט שלו. זה לא... אין בזה קדושה.
כן.
מה זה להתנתק מעם ישראל? זה הרמב״ם אומר, למשל, בהלכות תשובה, פרק ג' הלכה י' א'. אדם שלא עבר עבירה, אבל איננו שמח בשמחת הציבור ואינו מצטער בצרתם, אלא מתהלך בדרכו כאחד מגויי הארץ וכאילו אינו מהם. אין לו חלק העולם הבא. הוא אדיש. היהודים, אכפת עם היהודים. העיקר המצוות שלי. זה המתנתק מהכלל. כן, כן. אפילו ברמה כזאת. כן, בבקשה.
מה יבדיל את המשיח?
יפה. אני הרגשתי את הדאגה פתאום. הרי אם הנביא זכריה אומר, ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם, אז מה יהיה איתנו? יש המשך לפסוק. ושכנתי בתוכך, וידעת כי השם צבאות שלחני אלייך, ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים. הס כל בשר מפני השם, כי נעור ממאון קודשו. ומה אומר הכתוב? שתהיה בחירה נוספת באומה הישראלית. כלומר, כשהאומות יגיעו למדרגת עם ישראל, אנחנו נעלה למדרגה יותר עליונה. איזו מדרגה? כולנו נהיה ככהנים. ואתם כהני השם תקראו. נכון? כתוב בישעיהו. ממלכת כהנים גוי קדוש. אז מה יהיה עם הכהנים שלנו? איזה מדרגה הם יהיו? מדרגת כהן גדול. ומה יהיה עם הכהן הגדול שלנו? יהיה סופרמן. בסדר? איזה פסוק בזכריה גם כן. והיה הנכשל ביום ההוא כדוד, ובית דוד כאלוהים, כמלאך השם צבאות.
רגע.
כן, מה? כן.
אם
אותם גויים שמתחנכים על הפסוק הזה, לא לוקחים סיכון? בגלל ש...
איזה גויים מסתמכים על הפסוק הזה?
אותם גויים שהרב
פגש... שהם רוצים דבקות דרך האומה הישראלית, כן. מה הסיכון?
כתוב ששאיפו עוד דברים.
נכון. זה נכון. זה נכון. אז מה? וכי יעלה בדעתך שהקדוש ברוך הוא מספה צדיק עם רשע? אף תספה צדיק עם רשע? והיה כצדיק הרשע? חלילה לך, הסופט כל הארץ לא יעשה משפט. ברור שלא. הרי הקדוש ברוך הוא עושה את זה. מה? ריבונו של עולם הוא מדייק. מי שמגיע לו רע, אז יקבל. מי שלא מגיע לו, ינצל. יש צדיק בסדום לו. שיש פה שאלה במסך. כיצד יקיימו את עירוב התפשילין, אלו שנולדו תוך כדי ימות המשיח? שאלה יפה, לא? הבנתם את השאלה? התשובה היא, לפי הפשט, באמת הפסידו. לפי הקבלה, זה בסדר. כי... אלה שיוולדו במות המשיח הם גלגולי הדורות הקודמים, ואז הם מסודר. כן, מה אתה אומר?
אני מדבר אף תספה צדיק עם רשע.
כן.
אני מכיר שניתנת הרשות
למשחית,
אז זה לא
מוכן בצדיק הרשע. זה נכון. זאת אומרת שברגע שניתנה רשות למשחית להשחית, אינו מפחיד. זה נכון. אז זה סותר. נכון. אז זה צריך בשביל זה באמת ללמוד את ענייני ההשגחה עד סופם. כי הרי גם אברהם אבינו כשהוא אמר אף תספה צדיק עם רשע, הוא לא ידע שבמבול מתו גם הצדיקים? שאלה? נכון. אני מוכן לקבל שזאת שאלה, לא שאין תשובות, אבל זה דורש הרחבה. כן,
התשובה שאמר לי לגבי נפושת הנביאים היהודים, אם הבנתי את זה, בגלל שלא משגיח עלינו, אז יש קדושה? כמו שהרב אמר, הוא אלוקי
הכנסת, צה"ל, וכו'. מה שאני אמרתי על ההבדל בין קדושה פרטית לקדושה כללית, זה שהאומה הישראלית כאומה היא גילוי של קודש. זאת אומרת, כי אנחנו, מי שדרכו מסופרת תהילת השם. כתוב, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר.
אבל לכאורה גם הגויים, אם
מקבלים שבאת... זה כל הפרט, לא כאומה. זאת אומרת, האומה אצל הגויים אין בה קודש. כל מה שקדוש אצל גוי זה המאמץ האישי הפרטי שלו. אבל המסגרת הקולקטיבית שאליה הוא שייך אין בה קדושה, כי היא לא באה למלא ייעוד ערכי של קדושה. מה גורם למשל לאיטליה להתקיים? למה איטליה קיימת? האם היא קיימת בשביל להוציא אל הפועל ערכים מסוימים? התשובה היא לא. אלא, האיטלקים מאמצים ערכים מסוימים, והאיטלקי שמקיים את הערכים האלה, אז הוא צדיק. בסדר? מה שאין כן בעם ישראל, עצם קיומה של האומה העברית, זה כשלעצמו ערך המגלה שם שמיים בעולם. ודווקא על ידי יהודי שלא כל כך מעוניין בזה. למשל, אתן לך דוגמה. מלחמת ששת הימים. הייתה קידוש השם עצום. מי עשה אותה? כל מיני יהודים שלא ידעו איך תפילין נראות. ראיתי? זאת אומרת שקידוש השם נעשה על ידי האומה ככלל, ולא על ידי היהודי כפרט. כי דווקא היהודי שמניח תפילין הוא לאו דווקא גורם לקידוש השם. תהיתי?
כן.
נראה לי שלא.
לא.
כן.
למה הוא מגיש דווקא אלוקי הכנסת? למה ככה דוגמה מאנשים שספוגים בתרבות של דומה? למה לא בדיוק אלוקי?
אני לא אמרתי... אני לא אמרתי... מדוע לקחתי דווקא הכנסת? אני לא אמרתי אלוקי הכנסת, כי אני חושב שאסור להגיד את המילה אלוקי. אלא אמרתי אלוהי. זה דבר ראשון. דבר שני... הבאתי דווקא את אלוהי הכנסת בגלל שאני יודע שקשה להבין, ולכן אני רוצה להסביר. כן? איפה שכולם מבינים אין צורך שאני אסביר, איפה שלא מבינים אז זה אני מסביר. בסדר? זאת אומרת שהיהודים היושבים בכנסת בכלל לא אכפת לנו מבחינת הקדושה הכללית מה עמדתם ביחס ליהדות, אלא מה שחשוב לנו זה שמממשים בעצם קיומו של המוסד הזה, הם מממשים את המצווה שהארץ הזאת תהיה בידינו ולא ביד אומה אחרת, בין שהם מעוניינים בכך ובין שהם לא מעוניינים בכך.
אנחנו מסתפקים במועט.
נכון.
במקום שאנחנו נשאף לכנסת
לא,
ישראל.
לא, לא אמרתי שמסתפקים במועט. אני אמרתי ש...
נכון, זה רק נחדה של הכנסת.
אני יכול לענות? אני יכול לענות? או שרק אתה רוצה לדבר? אמרתי, אנחנו לא מסתפקים במועט, אלא אנחנו מתחילים מן המועט. כלומר, זה כמו שתגיד, האם מספיק לאדם שיש לו גוף או צריך גם נשמה? צריך גם נשמה, אבל בלי גוף זה לא מתחיל.
יש כאן מתן לגיטימציה.
אני לא נותן שום לגיטימציה לשום רע, אני רק אומר שאני נותן לגיטימציה לקיום בסיסי. זאת אומרת, גוף שעושה עבירות, זה עוד לא אומר שלגיטימציה לעצם קיומו. מה שלא לגיטימי זה העבירות שהוא עושה. אבל הגוף של עצמו זה בסדר. צריך גוף. נכון? אז אותו דבר, זה שיש בכנסת דברים רעים, זה לא מבטל את ערכה של הכנסת בתור גילוי השם בעולם. אלא זה אומר שיש עוד מה לעשות. ואם אתה לא חושב כמוני, מה אני יכול לעשות?
יש,
הלאה.
יש,
מה?
יש הבדל בין בן אדם שהוא חולה סרטן, לבין בן אדם שיש לו נקע.
נכון, נכון, נכון.
זה לא צריך לעשות מהפכה, צריך להגיד את כל...
גם האדם שהוא חולה סרטן, אסור להרוג אותו. גם אדם שהוא חולה סרטן, אסור להרוג אותו. גם מי שצריך לקטוע, אבל אסור להרוג. נכון, זאת. תודה. אפשר להמשיך? אוכל גבנה פרק ב' דיוומות, תנו רבנן, אין מקבלים גירים לימות המשיח, יוצא בו, לא קיבלו גירים, לא בימי דוד ולא בימי שלמה, אמר רבי אלעזר, מה יקרה? מאיפה לקחנו את זה? הן גור יגור אפס מאותי, מי גר איתך עלייך ייפול. מי גר בעניותך, הוא דעלך ייפול, אבל אידך לא. זאת אומרת, מי שהיה איתך כשהיית בעוני, אז הוא מקבל את המעמד המיוחד. הרי לך שאין מקבלים גירים כאשר יהיו ימי הטוב, לפי שאין לעשות התחלה מימים טובים. כי בוודאי אדם כזה הוא עובד השם יתברך כאשר יראה הטוב. ולפיכך צריך שיהיה תחילתו קודם. ואז יקנה עולם הבא בימים הטובים. אמנם מה שאמר שאין בהם לא זכות ולא חובה, כן הוא חוזר לגמרא במסכת שבת. אין לפרש כך כי תינח זכות ליקה, אבל חובה עמי אינו לימות המשיח. ולפכך נראה כמו שאמרנו, כי לדעת הברייתא יהיה לימות המשיח העולם בשלמות ובפועל לגמרי. זאת אומרת, כי לכאורה בסדר, אי אפשר לקנות זכות, אבל אולי אפשר לקנות חובה. אומר לא, כי בימות המשיח גם חובה אי אפשר יהיה לקנות. זאת אומרת, אי אפשר לאדם להיות, להפוך לרשע. וכאשר העולם בשלמות ובפועל, אין בו שינוי כלל, ולמה יחטא? והכל הוא עומד כפי מה שהוא, ואין בו קניין שלמות. ובשביל השלמות שיהיה בעולם, יסולק היצר הרע, כי יצר הרע הוא החיסרון שהוא בעולם, וכאשר בימי המשיח יסולק יצר הרע, הוא הכתיב ומה לשם אלוהיך את לבביך, וגומר לכך אין בו חובה. וכן ממילא, כאשר אין יצר הרע, אין כאן זכות, כמו שאמרו במסכת יומא, כלום בראת היצר הרע כדי לקבל איגרא, לכך לא יהיה לא זכות ולא יהיה חובה. אמנם, מכל מקום נראה כי סביר עלי לברייטה, כמו הברייטה שמובד במסכת שבת, סוברת שאין קניין מעלה לימות המשיח, היינו שיקנה מה שירצה, כמו שהוא העניין קודם לימות המשיח, שאם ירצה להיות צדיק גדול ויקנות מעלה יתרה, יקנה כל אשר ירצה, אבל לימות המשיח לא יוכל לקנות כאשר ירצה, רק כפי אשר סידר שנברך שיקנה כל אחד ואחד לפי מעלתו ומדרגתו, וזה בקיום המצוות ועשיית רצון יתברך, אך שיהיו הכל עובדים את השם בנצותיו, ולא יהיה לאחד מהם כוח להוסיף על מה שנברא עליו, לקנות מעלה יותר, ולא יהיה תולה בבחירתו לעשות כך. כי אין נראה כלל שלא יקנו מדרגה יותר לימות המשיח מה שהיה להם קודם. כך הוא דעת הברייתא ופירוזה נכון ובור. כאן המהר"ל חוזר בו קצת ממה שהוא אמר מקודם. מקודם הוא אמר, לימות המשיח, מי שהיה רשע לא יוכל להיות צדיק. מי שהיה צדיק יוכל להיות צדיק יותר. עכשיו הוא נותן פירוש אחר. הוא אומר, זה לא שאי אפשר יהיה לקנות מעלה, אבל אי אפשר יהיה לקנות מעלה גדולה. לפני ימות המשיח, האדם יכול לזכות למדרגה עצומה, כיוון שהתנאים האובייקטיביים סותרים את עולמו, אבל בימות המשיח הוא יוכל לקנות רק מעלה קטנה. ורשי פירש שם, דיירה במצוות הצדקה, שלא יהיה זכות במצוות הצדקה, לפי שהכל יהיו עשירים. מה? במסכת שבת. כן, במסכת שבת, רשי שם פירש, דיירה במצוות הצדקה, שמדובר שם על מצוות הצדקה דווקא, שלא יהיה זכות במצוות הצדקה, לפי שהכל יהיו עשירים, ולכך אין בו זכות וחובה. כן, יש בעיה, כן? הרי איך יקיימו בימות המשיח מצוות מתנות לאביונים בפורים? הרי כולם יהיו עשירים, אז איפה יהיו אביונים? כן? בעיה, לא? ולכן יש כאלה שאולי רוצים שהמשיח לא יבוא, כדי שיוכלו להמשיך לקיים מצוות מתנות לאביונים. מספרים שיש שני בחורי ישיבה שדאגו שיהיה בעיירה אביון שאף אחד לא ידע עליו, כדי לקיים בהידור מצוות מתנות לאביונים בפורים. כן. לפי שהכל, אז, ולא נראה כלל, אז אמר, לא מקבל את הפירוש הזה, ועל זה לא אמר ימים שאין בהם חפץ, בשביל שאין כאן מצוות הצדקה, שכולם יהיו עשירים, ועוד קרא לא הירי במצוות הצדקה בלבד, אלא בכל המצוות הירי. כלומר, אומר, המערל זה לא נראה לפי ההקשר של הפסוק. ודקה אמר, ופליגיה דשמואל, דאמר שמואל, אין בין העולם הזה ימות המשיח, אלא שבות מלכויות בלבד, שנאמר כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. רש"י לא סתם אמר, רש"י אמר, בגלל שהגמרא אחר כך אומרת, שלפי לפי שמואל זה לא נכון שאי אפשר לעשות תשובה בימות המשיח, כי הרי לפי שמואל כל ההבדל זה שלא יהיה אביון, שלא יחדל אביון מקרב הארץ. משמע שלמאן דאמר הראשון, לא יהיו אביונים בכלל. לא מייתי זה, רק דמיזה לומדים שיש חיסרון בעולם, שהרי כתיב לא יחדל אביון מקרב הארץ, והוא הדין שאר דברים יהיו נוהגים גם כן כמנהגו של עולם. וכן מה שאמר, עשה עד שאתה מוצא ומצוי בידיך לעשות, לא יראה לעניין הצדקה, רק בכל המצוות, והכי פירושו, עשה עד שאתה מוצא המצוות, שמה לא יהיה לך פנאי לעשות, ולכף כאשר מוצא ומצוי לך לעשות, עשה המצוות, ועודך בידך לעשות קודם ימי הזקנה, כי אז לא תוכל לעשות כך נראה. ואפילו לשמואל, כלומר, בלי זה, בקיצור, המהר"ל דוחה את דעת רש"י, סובר שאין קשר בין ימות המשיח, בין הסוגיה לבין זה שלא תוכל לקיים את מצוות הצדקה. ואפילו לשמואל, בסבירה לה שיהיה יצר הרע בעולם, אין ספק שגם שמואל סבירה לו, כי יהיה העולם בשלמות. והכתוב אומר, ומעל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זריך. רק שסבירה לה, שמכל מקום עדיין נמצא יצר הרע, רק שינו אליו הפרטים. אבל הכלל, לימות המשיח יהיו צדיקים ולא רשעים, ויקוים אפס לא יהיה בך אביון, כי ימצא בפרטים שלא יהיו צדיקים. וזה החילוק שיש בין הברייתא ובין שמואל, כי הברייתא סוברת שבין יחיד בין רבים לא יהיה בהם זכות וחובה, אבל שמואל בוודאי יהיה החטא ימצא, נמצא ביחידים. ומכל מקום אי אפשר שיהיו חוטאים הרוב, שכבר אמרנו לך כי אם המשיח הוא שלמות כלל העולם, הרי כי לפי דעת הכל, יהיה לימות המשיח חוויה חדשה שלא מניין העולם הזה, וכך נמצא לחכמים שהיו אומרים כי ימות המשיח הוא כמו העולם הזה, לפי שהוא עולם בפני עצמו. טוב.